ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו לא נכנסנו לתורה ממש בדידות, אלא דיברנו מסביב, נכון, כן, על המקורות עיון והרחבה פה, כדי לדעת מהם הגבולות של ההתבודדות, כדי שנבין שבצד מסוים זה מאוד מעשי לגבינו. כמו שאמרתי לכם, זה לא, אתה אומר התבודדות, אם אני לא ברסלבר, אז אין התבודדות. זה לא בדיוק, אלא שמרנו גם בעולם של ישיבת הכותל, שאנחנו התבודדות הרבה פעמים. לא, כמה, הרבה פעמים פה די לבד, כן? חסבה לי, לא יבוא לקטרק, אבל אני אומר שאני... אני דאגתי את ישיבת הכותל בגלל הנקודה הזאת. אמרתי לך את זה בזמן הזה. אמרתי לך חופש. אף אחד לא עומד עליו. לא יודע, אולי היום יש כבר משטר, היית בשיעור, לא היית בשיעור. מבחינת האווירה, אתה רוצה, תלמד, אתה לא רוצה, אתה גם יכול לראות ולהרגיש טוב פה. אתה לא לבד בקבוצה הזאת של אלה שלא לומדים. אז זה דבר אחד שראינו בשבוע שעבר. ועכשיו ננסה ככה לאט לאט להיכנס לתורה בפנים, כי שוב, יש פה מילים שלא כמו בתורות הקודמות, שזה קפיצות, ופתאום יש לנו עוד מושג ועוד מושג ועוד מושג. פה זה די ברצף. הבעיה היא שהמושגים הם קצת מופשטים מדי. רבי חנינא בן חכינא אומר, סליחה, אני לא זוכר, התחלנו להיכנס לתורה וקראנו עד איפה? כן, אז אמרנו ככה, בוא נחזור, אבל בכל אופן צריך לרענן קצת את הזיכרון, כי אנחנו רוצים היום להמשיך, נקודה שהפסקנו. הוא מדבר על אפיקורסים. הוא מדבר על הנקודה האפיקורסית, זה שהעולם הוא מחויב המציאות. באמת, רגע, ואז אומר, אנחנו, זאת המחלוקת שלנו על האפיקורסים, זה שלא העולם אפשרי המציאות. עכשיו תשימו לב, פה הוא מדבר בעניין הזה של מחויב ואפשרי. סביב בריאת העולם יש מאין או קדמות העולם, כמו הפילוסוף בספר הכוזרי, החבר מול הפילוסוף, נכון? אבל אבל שוב, דרכו של הרב שגר והתרומה הגדולה שלו להבנת, אנחנו נדבר, בסדר, בשלמת, אתה תהיה פה עכשיו?
עכשיו אני בשיעור, תשע וחצי, אחרי תשע וחצי
בקיצור, הכישרון שלו היה לפשט את הרעיונות, להמחיש אותם. מה המשמעות של הרעיונות בחיים שלנו? אנחנו היום, זה לא כל כך מעסיק אותנו השאלה הזאת של חידוש. רביעת השמיין לומד סרב נחמן, זה היה הבסיס. הבסיס של הכפירה או האמונה, הם השתית את זה המון על הנקודה הזאת של קדמות או בריאה. אבל שוב, איך זה נוגע אלינו? מה המשמעות המעסיק יותר לגבינו? ואז הוא אמר ככה, התפיסה האפיקורסית של העולם, שהיא כמובן נובעת מהתפיסה של הקדמות, אבל יש לה השלכות מאוד מאוד מעשיות ביום יום שלנו. באיזה מובן? התפיסה האפיקורסית אומרת, אם תעבוד אתה תרוויח, אם לא תעבוד לא תרוויח, כן? לחיים יש חוקיות, כן? חוקיות, יש חוקים, חוקי ברזל, כן? אתה רואה מישהו שמצליח, בגלל שהוא עובד, בגלל שיש לו כישרון, בגלל שיש סיבות כאלו אחרות, הוא ירש כסף מאבא שלו. זה שורש הכפירה. ולתפוס את כל העולם במישור הזה של שהכל עניין של סיבה ומסובב בדרך הטבע. אין משהו מעבר לטבע, אין איזה עולם עמוק יותר, נסתר יותר, שמשפיע עלינו, אלא מה שאתה רואה לנגד עיניך, ככה הם בוחנים את המציאות. במינים אחרות יש חוקי פיזיקה, כן? תעבוד קשה, תרוויח כסף, למשל, כן? ואתם מבינים, זה ההשלכה של הנושא הזה של קדמות, וזה, הבעיה היא שקדמות וחידוש זה נוסחה, נוסחה בעולמות העליונים, אבל זה נוגע לכל דבר בעניין כמעט בחיים שלנו. כי נקודת המוצא של האמונה היא שאתה אומר, יש העולם שלנו, המהלכים שהאדם עובר בחיים שלו הם מושפעים לא מעניין של טבע. הרי תמיד אנחנו מדברים על טבע, שזה אומות העולם. בעם ישראל יש חוקיות אחרת, נכון? חוקיות אלוקית. ומה זה אומר? זה אומר ש זה אומר שיש איזה דברים אחרים שמשפיעים על החיים, על ההצלחות שלנו בחיים. הקרבה, הריחוק, הרוחניות, כן? הרוחניות היא מאוד קובעת, שמירת תורה ומצוות למשל, כן? זה חלק מהעניין, הוא חלק ממכלול שלם של תפיסה שאומרת שהדברים שקובעים באמת הדברים מסתרים, הם מתחבאים מאחורי הטבע, הטבע מסתיר ומשטח את הדברים. האפיקורסים לא רואים מעבר לטבע כלום, כן? זה מה שקיים, זה מה שיש, ואת הכל. למשל, זה הסיבה שיש הרבה רבנים שמאוד מאוד חוששים ומאוד מאוד לא מייעצים ללכת לפסיכולוגים למשל. אני שואל את עצמי אם השעה הזאת היא בסדר בעיקרון. יכול להיות עכשיו 9:15 גג, מינוס מינוס, אוקיי, אז נמשוך את זה טיפה שזה יהיה פחות איזה חצי שעה. בקיצור, פסיכולוגים גם מבינים בתורת הנפש, אבל שוב, אין להם את המישור האלוקי, הנפשי, אין להם את הדרכה של התורה. הרב גינסבורג למשל, אם אתם קצת מכירים את הספרים שלו, אני המלצתי לכם לקנות את הספרים שלו, הוא עוסק הרבה מאוד בפסיכולוגיה מנקודת המוצא היהודית. זאת אומרת, יש הבדל גדול בין הפסיכולוגיה, כפי שהיא באה לידי ביטוי, מנקודת מוצא כפרנית, כן? שהכל היא מסבירה ואיפה היית, מה עשית, נקרא לך, אבא שלך ככה, אמא שלך השפיעה עליך וזה, אתם מבינים? לא נותנים מקום למשהו עמוק יותר, לרוחניות של האדם, לעבודה הפנימית שלו. כמעט בכל דבר ועניין בחיים, הנקודה הזאת היא באה לידי ביטוי של אמונה וכפירה. ונחמן מנסח את זה בניסוח על כזה של בריאה וחידוש. זה הדבר הראשון. כדי שנבין על מה אנחנו מדברים, מחויב המציאות, אפשרי המציאות, האם הדברים ברורים? כן? פשוט לתת את הדוגמאות, להוריד את זה אלינו, לתוך החיים שלנו. אז בואו נקרא עכשיו עוד פעם. יש אפיקורסים שאומרים שהעולם הוא מחויב המציאות, לפי דעתם הרעה, משובש דבר של שם זה, ראיות ומופתים. אבל באמת, אבל יפצפי, כי באמת העולם הוא אפשרי המציאות, רק השם יתברך לבד הוא מחויב המציאות. אבל כל העולמות עם כל מה שבהם הם. כי הוא יתברך ברעם יש מעין ויכולתו ובחום שאותו יתברם או שלא לברם מקים בוודאי העולם לא הוא אפשרי המציאות. שוב אומר, מבחינת העולם, אם אתה אומר שהעולם הוא אפשרי המציאות, יש לזה השלכה על האדם במקביל. עכשיו הוא ממשיך, אך מאין נמשך הטעות שיכולים לטעות חס ושלום שהעולם הוא מחויב המציאות חס ושלום, דעה שזה נמשך מחמת שבאמת אתה שכבר נאצלו ונמשכו נשמות ישראל, אתה בוודאי העולם הוא בבחינת מחויב המציאות. כי כל העולם ומלואו הכל לא נברא אלא בשביל ישראל. ופה פתאום הוא עושה 180 מעלות, וזה גם כן סוג של קושי אופייני שאנחנו מוצאים בליקוטי מוהר"ן. עד עכשיו זה השחור לבן, מחויב המציאות כפירה, אפשרי המציאות זו שיש בחירה חופשית בעצם. זה אומר ככה, זה אומר שיש, החיים שלנו תלויים בהרבה מאוד גורמים פנימיים וסמויים מן העין, כן? עכשיו פתאום הוא בא והופך את הקערה על פיה, הוא אומר שהכל היה נכון עד שנבראו ישראל, נשמות ישראל. כי מה התפקיד של נשמות ישראל? להעביר את העולם פתאום להיות מחויב המציאות. כן? עכשיו, במבט ראשון, זה דבר שאומר דורשני, כי הרי לפני רגע דיברנו על מחויב המציאות כדבר שהוא כפירה. איך פתאום עם ישראל, כן, יש להם את הנקודה הזאת של להעביר את העולם מאפשרי המציאות למחויב המציאות? זה החידה הגדולה, זה השאלה הגדולה פה. לא כל כך, ישראל מושלים בעולם, על כן בוודאי אתה אחר שנאצלו ונבראו נשמות ישראל כביכול להתברך, מוכרח לברוא ולקיים העולם. כי על מנת כן נאציל נשמות, איך אתם מבינים את הדבר הזה? כדי לברוא בשבילם כל העולמות. אך נשמות ישראל בעצמם כשנאצלו, היו הן בעצמם עם כל העולמות, רואים בהם הכל היה אפשרי. המציאות, כי היה באפשרותו להציל עמו שלו. אך תכף שנתרצה הקדוש ברוך הוא להציל נשמות ישראל, אזי היה כל העולם מבחינת מחויב המציאות. כי מאחר שנאצלו נשמות ישראל, זה כביכול הוא מחויב להמציא העולם. כי על מנת כן נאצלו נשמתם שכל העולמות יברו בשבילם, והם ימשלו בכל ואבן היטב. הנה רבי נחמן רומז שהדברים הם קשה להסביר אותם, הוא יכול לתת את הנוסחה. אבל עד כמה אנחנו נבין את זה עמוק עמוק לתוך הלב, זה כבר דבר שאנחנו צריכים להמשיך מאיפה שרבי נחמן כבר לא יכול להסביר. ומזה מחויה, השתלשל ממשך הטעות של האפיקורסים. חס ושלום. עכשיו בהמשך הוא בעצם קצת אולי יותר מסביר. בעיקר הכוונה שברא כל העולם בשביל ישראל היה כדי שישראל יעשו רצונו ושיחזרו ויתבקון בשורשן, ואני אפשרו ויוכללו בו יתברך שהוא מחויב במציאות. בשביל זה נברא הכל, נמצא כל מה שישראל עושים רצונו של מקום ונשארים שושם שהוא מחויב במציאות. על ידי זה נכלל כל העולם שנברא בשבילם וחיוב המציאות. בעיקר התכלית שנברא העולם הוא בשביל זה, ורק בשביל זה מחויב השם דבר כבר יכול לברור לקיים כל העולם בשביל ישראל כנעל, כדי שיעשו רצונו כנעל. ועל כן, אז דווקא כשעושים רצונו נכלל העולם מבחינת מחויב המציאות. מכל מה שעושים רצונו יותר ומכלנים ביותר מכל העולמות התלויים בהם לחיוב המציאות, כי על כן בגלל שעושים רצונו יתברך הם חוזרים ונכללים בו יתברך שהוא מחויב, ואז יחזרות פה הרבה, כן? ואז נכללים מהם כל העולמות התלויים בהם בחיוב המציאות כנעל. אך לזכות לזה, זה כבר שלב חדש. עד פה אנחנו חושב שסיימנו איזה מעגל אחד. עכשיו אני רוצה שננסה להבין את זה, אולי אתם יכולים להסביר לנו את זה. מה המשמעות של הדבר הזה של היפוך היוצרות? בואו נגיד, נקודת המוצא של הכופרים היא העולם זה חוקי ברזל שאי אפשר לשנות אותם. מי שנולד עם גנים כאלה או עם גנים אחרים, עם כושרנות כאלה, מי שעובד, מי שעושה, אז הוא יצליח, מי שלא לא יצליח. יש חוקי ברזל שהעולם תלוי, כן, זו תפיסה כזאת דטרמיניסטית, הכל תלוי במשהו שקדם לו, כאילו אין חופש, אין בחירה, כן, הכל גזור מראש. זה מחויב מציאות אפיקורסי. אבל הוא אומר שבאותה מידה יש מחויב מציאות של הקדושה, שזה ישראל. איך אתם מבינים דבר כזה? איך, שוב, מעבר למילים שכתובים פה, מעבר למילים שכתובים,
אולי להראות את הגודל החוזקה של הבחירה בעולם, אז היא כל כך עוצמתית עד שאפילו יכולים לשנות את הבחירה האלוקית.
פה הולך לדבר מופלא קצת. יכול להיות ש... אני חושב שצריך להקדים משהו למה שאתה אומר. אני אגיד לכם שוב, אני לא הייתי מוצא ידיים ורגליים בלי הרב שגר. לא חושב שיש מישהו שסביר את זה, את הפסקה הזאת. לא מכיר מספיק ומצוי בברסלב, אמרתי לכם. אבל הוא אמר ככה. מה הוא אומר? הוא אומר ככה. המצב של אפשרי המציאות, שהוא דיבר עליו כמצב של האמונה, זה כאילו, זה כאילו מרחיק אותנו. אתה יכול ככה ואתה יכול לא ככה. נגיד ככה. אמר, נגיד שהעולם אפשרי המציאות, אבל זה שורש האמונה, אבל בצד מסוים יש בזה חיסרון גדול. למה? אם אתה אומר שאפשרי המציאות, אז אתה אומר ככה, אם העולם היה אחרת, כן, אז יכול להיות שהוא לא היה צריך לעבוד. צריך לעבוד בגלל שהעולם ככה, כי העולם אפשרי ככה, אפשרי ככה, זה הכל רצון השם. הוא נתן דוגמה יותר ממחישה, הוא אומר, אתה מתחתן עם מישהי עשירה. אתם יודעים שבעניין הזה, אם מישהו יוצא שידוק של מישהי עשירה, פותר לו בעיות כלכליות, פתאום... ואם הוא מוצא משהו, יש דברים שתלויים כחוט השערה, דברים קטנים, יכול להיות שבשבילם אתה הופך עולמות, כן? עכשיו, התחושה הזאת שהכל אפשרי המציאות, היא תחושה שהרבה פעמים הולידה איזה רפיון, כן? מקריות. במקרה ההוא, החבר שלי התחתן עם ההיא, כן? ותפס ככה מישהו עשיר גדול שיכול ללמוד כל החיים שלו, וההוא, שמצבו אחר, אבל יכול היה להיות אחרת. ואז הרבה פעמים... אז הוא אומר, התחושה הזאת מולידה איזה מין תחושה של תסכול כזאת. וואי, אם היה לי מזל, אם היה מתמזל מזלי, אז הייתי יכול להתגלגל אחרת לגמרי, כי הרי הכל פתוח, נכון? אפשרי המציאות, ברור. זה מעיק. עכשיו, זה גם בעניינים חיצוניים וגם בעניינים הדתיים. בעניין הדתי, הדעה שלנו, בעניינים, הכוונה היא כזאת, כן? אנחנו, יש לנו מערכת של חיובים, של תורה, של מצוות. כן, האדם קם מהבוקר עד, כן, מהבוקר יש לו מערכת של הוראות. עכשיו, הנקודה הזאת של מחויב המציאות, זה נקודה כזאת שאומרת שזה לא שיש לך חופש, אתה יכול, אתה תרצה, תהיה ככה, אתה רוצה, לא תהיה ככה, תהיה דתי, לא תהיה דתי. היום יש לך מבחר, כן, מגוון, בתוך אותה משפחה, אתה רוצה, תהיה דת לך. וזה יוצא הרבה פעמים איזה מין הרגשה של, איזה משהו כאילו לא מחייב. במקרה יצאתי ככה, אח שלי יצא ככה. זאת אומרת, המטרה של היהודי זה לבוא ולהרגיש במה שהוא עושה שלא יכול להיות אחרת. לא יכול להיות אחרת. זאת אומרת, מה שהוא עושה שהוא מקיים זה ביטוי למשהו שהוא חייב לעשות את זה. זה יכול להיות, הנושא הזה, אני אקח את זה לנושא של קיום תורה ומצוות, זה עניין שתשמע, זה מהלך שאי אפשר להיות, זה שאתה חושב שיש אופציה אחרת, זה פחיתות של האמונה שלך. אתה מבין את זה? למשל, דוגמה בהקשר אחר, כן? יש למשל פרשת נדרים, שגם רבי נחמן הרבה לדבר על זה בתורות אחרות, אולי פעם נגיע אליה. כתוב, איש כי יפליל לדור נדר. מה זה הפלא? כן? נדרים תמיד הולכים יחד עם המילה של פלא. אז ההסבר הפשוט, שפלא זה הדיבור של האדם, זה רוח ממעלה, כן, וכו', שזה אחר, אבל המשמעות העמוקה יותר שרבי נחמן מדבר עליה במקומות אחרים היא, דע לך, כשאתה נודר נדר, אתה יוצר לעצמך מחויבות, וזה לא משהו גמיש. אני עשיתי, בסדר, אבל זה לא מחייב, אז מחר אני חוזר בי, מחר בסדר, לא רציני, כן, זה התחושה שהרבה פעמים של איזה משהו תפל שגורם להרבה אנשים לעזוב את הדת. אתה רוצה ככה, אתה רוצה ככה, אתה לא רוצה ככה, אז אני בוחר ככה. אני חושב שהיהודי צריך להביא את עצמו למצב שזה אי אפשר אחרת, כל המערכת שהוא חי סביבה, שהוא מודרך עליה, היא מערכת מחויבת, כי זה השורש נשמתו. זה לא, נכון, יש לו בחירה חופשית, כי הוא יכול להיקשב. ברור, מותירים בידו את האפשרות הזאת, אבל ברגע שהוא בוחר, אז הבחירה צריכה להגיע לידי עומק הזה, שזה כך ולא אחרת, שזה חייב להיות כך. זה הטעם, ברור, אני חושב שכל אחד מאיתנו מרגיש את זה. זה הדבר שבאמת נותן טעם לחיים שלנו, נכון? גם מערכת, אם אתם אומרים ברורים, זה לא מופשט מדי, הבנתם את המשמעות? מסכימים? אני זורק את הדברים לכם כדי שתבחנו את זה יחד איתי. זו הפרשנות שהרב שגר נתן לעניין הזה, כן? זאת אומרת ככה, יוצא ככה. יש מחויב המציאות שהוא מנוכר, שזה האפיקורסים. מה זאת אומרת? יש איזה מין משהו, איזה מין מחבש מעליי, גדול מעליי, שהוא מכתיב לי מה יקרה איתי בחיים ומה לא יקרה איתי בחיים. זה המחויב המציאות האפיקורסית. הכל גזור מראש, כן? גם אצל המוסלמים, נדמה לי, חזקה כזאת, זה גורל, כן? כל מה שקורה, יש תפיסה של גורל, כתוב מראש וחתום. זה מחויב מציאות נוראי. למה? מכיוון שזה מחויב מציאות שמביא את האדם, את החיים שלו למצב שהם חסרי משמעות. מה שאני לא אעשה, הגורל כבר קבע בשבילי, הגזרה. או נגיד בעולם המערבי, אז זה העניין של חוקי הטבע. תרוויח, כן, תעבוד קשה, תרוויח, אמריקה. כן, אמריקה, אני לא יודע אם יצא לכם להיות שם, אני לא מאחל לעצמי ולא לכם להיות, אבל אתה מגיע למקומות האלה, לפי מה שאתה שומע, כן, אין איזה מישורים עמוקים, פנימיים לחיים, הכל ביזנס, כן, והכל הייטק כזה, וכמה שאתה מצליחה, לא, אתה מצליח, נכון או לא נכון? וזה, אני חושב, אדם שיש לו איזה רגישות, אבל נפש, הוא לא יכול לחיות בעולם כזה, הוא מרגיש שיש משהו שחונק אותו לחלוטין. אז אני אומר, יש יהודים אמריקאים שכבר חיים בתוך העולם הזה, אז איך שהם מכניסים, עושים להכניס את היידישקייט לתוך החיים שלהם, אבל זה לא קל. אתה רואה לפעמים שזה משפיע, אתה חי בסביבות כאלה, כן? אבל זה בדיוק אולי ההמחשה של מחויב מציאות מוחצן כזה. כן, אני בורא קטן, כן, אני מוכתב על ידי חוקים נוקשים שכבר נקבעו, אין לי כאילו מה, לא נותר בשביל לעשות, אלא אתה, או שאתה תיכנס למערכת ותהיה חלק ממנה שתזרום או שלא, ברור. יש אפשרי המציאות שזה אומר, לא, אין דבר כזה, אין חוקיות נוקשה, יש השגחה, עולם נברא ברצון השם, ורצה, ברא אותו, רצה, לא היה בורא, אז זה ודאי שורש האמונה שלנו, אבל רבי נחמן אומר שאחרי שנעצמו נשמות ישראל, נכון, זה המצב ההתחלתי, ברגע שנשמו, מה התפקיד של עם ישראל בעולם? להביא, שאדם צריך לבוא את זה לעצמו לידי ביטוי שמה שהוא עושה, כן, הדבר הזה הוא חייב לעשות את זה, הוא לא יכול אחרת, זה כמו להתאבד. ניקח את זה קצת בצורה קיצונית, אתם מבינים? זה המעגל הזה שרבי נחמן הולך איתו, ואני חושב רק ככה אפשר להבין את הסתירה הפנימית שיש פה.
איך אפשר להסביר למישהו שהוא דתי לשעבר את הדבר הזה שהוא כאילו מחויב למציאות, שאין לו אפשרות אחרת, הרי גם ככה הוא נמצא בחוץ קצת?
כי הוא חי בעולם של אפשרי המציאות, שברגע שהעולם נברא יש לי חופש, אתה רוצה תבחר ככה, אתה רוצה תבחר אחרת. כי הוא לא הגיע לנקודת אמונה עמוקה עמוקה כזאת, שאני אומרת, וואי, זה לא יכול להיות אחרת, אני קם בבוקר להתפלל, אז אני מרגיש שזה חלק מהנשמה שלי, אני לא... אין מציאות אחרת בשבילי. מציאות אחרת בשבילי זה... שוב, לא צריך להיסחף, יש סיטואציות שבהן אדם לא מתאפשר לו לעשות את המסלול הרגיל שלו של לימוד תורה ותפילה, ולא צריך כמובן להשתקע בגלל זה. אבל זה כבר, מה לעשות? המציאות לפעמים לא מאפשרת לי ללכת לפי הסדר היום שלי, כן? יש לו עלינו דברים יותר קשים, מחלות לא עלינו וכו', אבל בעיקרון אתה מוכתב למשהו, יש לך מדריכים אותך, נכון, אתה יכול לא לעשות, אבל המטרה שלך, המטרה של האדם, של היהודי, היא להגיע למצב והוא מרגיש שנכון שזה התחיל עם בחירה חופשית, אבל הבחירה הזאת הופכת למשהו הכרחי, אני לא יכול אחרת. הדתל"שים, אין להם את הרמה, לא הגיעו לרמה הזאת, מי נותן להם את הדברים האלה? אין תשתית מספיקה בחברה שלנו, בסביבות שלנו, גם בסביבות הדתיות, אני יודע, בישיבות תיכוניות, בישיבות, אפשר להשאים הרבה אנשים בעניין הזה, שמביאות את האדם להגיע לידי רובד כזה של עומק. אבל אתם יודעים, אני חושב שאתם בעצמכם יודעים, אני חושב, מי שרוצה יכול, מי שרוצה יכול. אבל זו המשמעות העמוקה של הקיום, כן, של המערכת שלו, כן? הוא לא יכול אחרת, הוא נושם את זה, זה כמו חמצן. זה לגלות את השורש, זה שורש הבריאה, זה השורש, התכלית של הבריאה זה של ישראל. למה? שכדי שישראל יגלו שכל מה שהם עושים בסופו של דבר זה להחזיר את העולם לשורש שלו. זה מחויב. רגע, הנה אתם רואים, אמרתי לכם, זה פשוט הדוגמאות, זה עושה את כל ההבדל. לתת את הדוגמאות קצת, ואז הפסקה הזאת הופכת מפסקה מופשטת שנמצאת בעולמות העליונים למשהו נגיש, למשהו שהוא חי בחיים שלנו, שמשהו חלק מהחיים שלנו. בסדר? אני רואה שאתם שותקים, זאת אומרת שאתם הם מקבלים את זה, זאת אומרת עכשיו כך, בסדר? נצעד עוד צעד אחד, עשינו כבר כברת דרך, אבל בואו, שוב, אין לנו הרבה... כן, בחברות השחק כבר מחכה לך שם, אז עוד 5 דקות קצת לראות את ההמשך, כי חשבתי שכבר נסיים את זה היום, אולי נצטרך חלק מהשיעור הבא, נראה. אז עכשיו הוא הולך לשלב נוסף, אך לזכות לזה. זאת אומרת, עד עכשיו הוא דיבר על הרעיון, נכון? מה הרעיון? הרעיון הוא להפוך את האפשרי למחויב. אם ניתן את הדוגמה הזאת, דיברנו על העניינים של שידוכים, שזה לא שיכול הייתי להיות עשיר, או יכול הייתי לא להתחתן עם זאת, לא להתחתן עם זאת, יש אנשים שמחפשים וזה, פתאום החבר שלהם להתחתן עם זאת, שהם נורא רצו וזה, מפלים את הלב. זה יכול היה להיות שלי, זה אפשרי המציאות, אין דבר כזה. ברגע שנחקק משהו בעולם, אתה אומר, זה המציאות, אין, אי אפשר לזוז ממנו, ברור. זה נכון גם במישור המעשי החיצוני וגם במישור הפנימי של עבודת השם, בכל התחומים, זה הטעם של האמונה, של המאמין. כן, הוא לא עושה את זה ככה, ככה, בסדר, בערך, יכול להיות, זה אני, זה אני, זה השורש שלו, הראשון שלו. הלאה. אך לזכות לזה, עכשיו הוא מנסה לתת קצת הדרכה, מעשית, איך לזכות לזה, להיכלל בשורשו, דהיינו לחזור ולהיכלל באחדות השם יתברך שהוא מחויב במציאות, זה אי אפשר לזכות כי אם על ידי ביטול שיבטל עצמו לגמרי עד שיהיה נכלל באחדותו יתברך. עכשיו זה שלב א', שלב ב', איך מגיעים לידי ביטול? על ידי התבודדות. אז אנחנו צריכים להסביר כל שלב בפני עצמו. קודם כל, מה אתם אומרים על השלב הראשון? מה זה הביטול? דיברנו הרבה על הביטול, ביטול היש, כן? אבל בהקשר שלנו פה, מה המשמעות של זה? שנייה, אני רוצה שוב, אני ממש בפסקה הזאת קשה לי לזוז בלי הרב שגר, ואני רוצה שננסה אנחנו להבין מה הכוונה פה לידי ביטול. החוסר ביטול, מה זה ביטול? ביטול זה שהתחושה שאתה נכלל בשורש. אבל אם אדם לא מרגיש את זה, הוא מרגיש שהוא ישות בפני עצמו, ישות חיצונית, אז הוא אומר, אז אני תמיד יש לי עמדה כזאת של נקודת מוצא של מבחן, של בדיקה, שאני רוצה לדעת למה. אתם מבינים? אם אדם תופס את עצמו כדבר נפרד, אז יש לו את האישיות שלו, כן, את ה... יש לו את העצמאות שלו, ואם יש לו את העצמאות שלו, אז אוקיי, אני עכשיו רוצה לבדוק. ואני רוצה, הרבה אנשים קשה להם להחדור לאמונה, כמו שאתה אמרת קודם, כדי שאומרים תוכיח לי, למה? מהי נקודת המוצא, מהי הבעיה שלהם? הבעיה היא שוב, יש להם עמדת שפיטה כזאת. אני אדון לעצמי, כן? ואני ברצוני כן, ברצוני לא, אני מחליט שלא, כל מיני סיבות. אומר רבי נחמן, היתרון הדבר הזה זה הביטול, מה זאת אומרת? להרגיש שאתה מוכלל. מה זה מוכלל? במובן הזה, זאת אומרת שאתה לא יכול לעמוד מהצד ולשאול למה. אין דבר כזה למה, שהלמה הזה מביא לאפשרות כזאת או אפשרות אחרת, אלא אתה מוכלל, אתה חלק מהמציאות הלוקית, אתה חלק מהמחויב במציאות, שהקדוש ברוך הוא ודאי מחויב במציאות, כי זה לא יכול להיות אחרת, כן? ואתה, אם אתה מכליל את עצמך בתוך העניין האלוקי, אז אתה בעצם, אין לך עמדה משל עצמך, אין לך אישות של עצמך שבוחנת, שמחליטה טוב לי או רע לי. לא, זה... אתה צריך לקפוץ למים, וכשאתה חלק מהמים אז אתה בכלל לא שואל את עצמך, אתה מרגיש כמה שזה אני קרבת אלוקים לי טוב. זה לא דבר שאתה צריך לעבור איזה מבחן כזה, כן, זה מסתדר לי או לא מסתדר לי עם הרציונל שלי, כן? אלא זה משהו, זה משהו שהוא פשוט יתחבר לשורש הנשמה שלך. אם אתה מתחבר אז אין שאלות, אבל המפתח הוא הביטול הזה. כי חוסר הביטול זה אני והפסיעות, אני מרגיש את עצמי משהו. מרגיש? אני רוצה לבחון, יש לי זכות, אני חכם מספיק. האם הדברים ברורים? עכשיו הנקודה של ההתבודדות, את זה אפשר להשאיר לפעם הבאה ולא לקחת את זה בחטף, כי זה עולם בפני עצמו ובזה נסיים את הפסקה. זה בסדר, נסתפק בזה כי אנחנו התקדמנו. אבל אני רוצה לשמוע ממכם, אתם שותקים, ואני לא יודע לפעמים, השתיקה שלכם זה בגלל תהייה או בגלל שזה מתיישב על לבבכם. אז עד הרבה, אני חשוב לי לשמוע, אם יש לכם ביקורת על הדברים. אז אתם מתחברים לזה. בסדר? אז בשלב הבא בוא נשאיר את זה כאילו מה אנחנו צריכים לעשות בפעם הבאה, שאני כבר לא יודע אם זה ייקח לנו את הכל או לא, יכול להיות שזה ייקח לנו את הכל כדי לא לחתוך, אבל התבודדות זה נושא מספיק חשוב בשביל לקחת אותו ברצף של כמה שיעורים. אבל מה שנשאר לנו לעשות, אני חושב שאת הנקודה של הביטול הבנו מה המשמעות, למה אפשרי והמחויב תלוי בביטול. שוב אני חוזר עוד פעם, זה לא שיש לך שאתה כאילו ישוב בפני עצמך, אתה מחליף, רוצה, לא רוצה וכו', אין דבר, אין את המשחק הזה, זה על ידי ההיכללות הזאת. אבל תנאי לדבר הזה, אומר רבי נחמן, זה ההתבודדות. זה השלב הבא שלנו, שבו הוא ממשיך מפתח את הרעיון של ההתבודדות, את התנאים להתבודדות, דברים מאוד מאוד יפים ומעניינים, אבל לא נחטוף את זה עכשיו.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.